קודם כל, דרור יוסף, בן אילנה פרום, אלה הם חמודות, שבעזרת השם, נזכה בתורה הזאת לתת הרבה כוח להוריו, בן יחיד לאביו ואימו, ולכולנו, בעזרת השם, נעשו גם ביוסף, ובעזרת השם, קראתם דרור לארץ. ושיעור מוקדש גם לסבא של רונן, פעם הקודמת עסקנו בסבא רבא של רונן, רבי משה מורדכי ברבי יעקב דוד פרלמוטר, ושבעזרת השם נזכה באמת באמת לשמחות גדולות, לכל העניינים הגדולים, בגאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל. אני רוצה הערב לעסוק גם בפרשה, אנחנו נתחיל בה, אבל אני רוצה להיכנס קצת לעשרה בטבת שחל בערב שבת, שזה באמת דבר מאוד נדיר, להיכנס לעשרה בטבת ולערב שבת, שעשרה בטבת זה הצום היחיד אגב שיכול לחול ביום שישי, בפועל שהוא חל ביום שישי, נדבר עוד רגע על העניין, ומזה אני עוד לא יודע איך, אבל גם אני כן יודע בדיוק איך, אל תשאלו אותי למה, גם להמשיך עוד את חנוכה, אני לא יצאתי ממנו עוד, זה ככה אפס. ממשיך, שימשיכו האורות להעיר, ואת הכל אני רוצה להתחיל בנושא שמי לא מרגיש אותו בחיים. המילים הראשונות שאומר יוסף הצדיק לאחיו, אחרי אני יוסף, שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ואתה, אל תעצבו. זוכרים? ואתה אל תעצבו. ואל ייחר בעיניכם על אשר מחרתם אותי הנה וכולי. והשאלה שאני רוצה לעסוק בה, שכל אחד עוסק בה בנפש ובבטן, אני מבין שאתה רוצה לומר לי שמה שהיה היה והכל לטובה, והקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, אבל כשאתה אומר אל תעצבו ואחרי זה אומר אל תרגזו בדרך, אתה גם מתכוון להגיד אל תדאגו. אל תדאגו מפני העתיד. זו דרישה מאוד מאוד קשה, מי לא מרגיש אותה ביום ובלילה, ומי שלא מרגיש אותה, שיסתכל על אשתו בלילות. מי לא מרגיש אותה? הדאגה, הפחד. אז יש דאגה שבאה מדברים פיזיים, חומריים, נו. אבל יש דאגה מדברים רוחניים, דאגה מהעתיד. ואני אוכיח לכם לשנייה אחת, עוד מהפרשה, שהדאגה של האחים היא מפני העתיד. אתם יודעים, זה היה המשפט הראשון הראשון של האחים ויוסף כשהם התוודאו. 17 שנים אחר כך, כשיעקב כבר נקבר, והם חוזרים למצרים, אתם זוכרים? הם אומרים, לו יסתמנו יוסף. זוכרים את המילים האלה שיופיעו בסוף, בפרשת ויחי? והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. והם אומרים, אביך ציווה לפני מותו, אנא סנה פשע אחיך. זוכרים את כל הסיפור, נכון? זה ממש השיחה האחרונה. והפעם יוסף בוכה בלי להתחבא. סוף סוף הוא יכול לבכות חופשי. כמו ברגע של ההתוודאות. הם בטח זוכרים את אותו רגע. כי חזר אומרים ש-17 שנה יוסף נמנע מלשבת איתם עם אבא ביחד בסעודות, הכל כדי שלא להביא את כל ה... והנה שוב העסק מתפרץ, ותשמעו את הרגע הזה, ויב כי יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים, זה ממש מזכיר את השניות, אתם זוכרים? כולנו נהיה עבדים לאדוני, סוף פרשת מקץ אחרי הגביע, והוא אומר להם כך, אל תיראו, תעזבו פרשות, תעזבו עשרה בטבת, אני מדבר על החיים. איך לא לדאוג? כל אחד עם הדאגות שלו עכשיו. זה מהיצר אורש שלו, וזה מהעתיד, וזה מהמשפט שצפוי לו, וזה מהכאב, וזה הדאגות מהעתיד, הדאגות הרי הורגות את האדם. ואתה אל תיראו, כי אתה חת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. הם אבלים, הם צריכים ניחומים. אור החיים הקדוש אומר, דבר פלאי, כשהם אמרו לו יסתמנו יוסף, אז לו זה כמו שמע, נכון? פן. אומר האור החיים, הכל מצוין, חוץ מזה שכל פעם שכתוב לו זה בלשון חיוב, פוזיטיבי. לו יהי. לו יהי, לו יהי. אז רש"י אומר, נכון, אבל הכוונה שמע. אומר האור החיים מצוין, כוונה, כוונה, הבנתי, אבל כתוב פה לו. זה פעם יחידאית. אומר האור החיים הקדוש, דבר לא יאמן. האחים הקדושים עוצמים את עיניהם כשהם חוזרים מקבורתו של אבא, ואומרים, אנחנו יודעים מה הילדים שלנו עוד הולכים לשלם על המחירה הזאת. כל ההיסטוריה. מה שלא ישנו 22 שנה, זה כסף קטן. כל הגלויות, כל הסרט הרוגי מלכות, כל מה שישלמו על מחירת יוסף. ואז תשמעו את האור החיים הקדוש, ואם האחים אל יוסף ואומרים לפני כן לליבם, לו יסתמנו יוסף, הלוואי, שיגמור איתנו את הכל. ושהילדים שלנו והנכדים שלנו לא יסבלו כל הדורות. לא גבלת? לו הלוואי ויסתמנו כבר. כל מה שהוא רוצה שיעשה לנו. אם הוא לא מוכן להרוג אותנו, בוא נהיה עבדים, הם חוזרים לדז'ה וו, אתם זוכרים שבהתחלה הם אמרו, מי שגנב ימות. כולנו גנבנו. עכשיו התברר שלא אחד גנב, כולנו. אז לו יסתמנו זה שיהרוג אותם. אתה לא מוכן, עבדים. העיקר של הילדים, זה מדהים הדאגה הזאת. זו דאגה שצריך לנחם. ואיך הוא מנחם אותם? הוא אומר להם, התחת אלוקים אני. אז איך זה מנחם? ואני רוצה לעסוק בחיים, בחיים עצמם. איך מתבטלים באמונה לקודש ברוך הוא, שמשפיעה על הכוח שלי לא לדאוג מפני העתיד, אלא לעבוד, להאמין, ולא לדאוג. זה הרי הורג את האדם. על זה יוסף מדבר עם האחים שלו. זה פלא פלאות. הפתיחה היא אל תעצבו, והסיום הוא וינחם אותם וידבר על ליבם. זה הניסיון של יוסף. הדאגה הורגת אתכם. וכל הדרך, אל תרגזו בדרך. הדאגה הזאת, כמו סבא טוב שדואג שלא תדאג. אבל יש לו גם פטנט, יש לו גם תרופה. התרופה היא ההבנה שאני לא תחת אלוקים. אבל מה התרופה הזאת? לזה נגיע, בזה אני רוצה לעסוק היום, בסדר? ואני רוצה להיכנס לזה, קודם כל דרך עשרה בטבת. כי עשרה בטבת יחול ביום שישי, וצריך להתכונן. אתם יודעים שהספרדים מכריזים על צום, נכון? בשבת? מכריזים. אחינו בית ישראל, אשכנזים לא מכריזים. תפסיקו לרדת על האשכנזים כל הזמן, ראיתי פעם מישהו שחושב שהם לא מכריזים, כי הם אומרים בעזרת השם, עד שיהיה כבר הצום, לא יהיה בכלל, מה צריך להכריז אחריו, סתם להכניס את האנשים ל... ההסברים הם גם אחרים, מופיעים עוד הסברים, אבל לעסוק בזה ודאי שצריך, לעסוק כדי להבין איך שבעזרת השם, בעזרת השם כבר צום העשירי, יהפוך לססון ולשמחה עוד לפני שהוא יגיע. אז לעסוק בזה צריך. עשרה בטבת, ונדבר עליו קצת עכשיו, דקות קצרות, עשרה בטבת הוא הצום היחיד שיכול בפועל לחול ביום שישי. וגם זה מאוד נדיר. הצומות האחרים פשוט טכנית לא חלים ביום שישי. הדבר המעניין הוא שאנחנו כולנו פוסקים, זו מחלוקת תנאים כבר, רבי יוסי ורבי יהודה, מה עושים כשעשרה בטבת חל ביום שישי לגבי קבלת שבת, האם קודם כל מוציאים את הצום, ואז מגיעים לשבת כמו בן אדם, מה שמאוד יכול לעזור לרבנים, שאפשר לתת את הדרשה בלי שאף אחד יהיה לחוץ. או שצריך לחכות עד אחרי התפילה, ואז נבח הרבנים לא יכולים לדרוש, לא, אני צוחק, אבל עשרה בטבת, ובפועל כולנו פוסקים כשיטת רבי יוסי, כך נפסק להלכה, וכולם, ספרדים, אשכנזים, פעם אין ויכוחים, כולם, נכון? אנחנו ניכנס לשבת בצום, ונתפלל קבלת שבת, ונבוא, ובקידוש, ובסעודה נשבור את הצום, שבעזרת השם לא יהיה, נכון? טוב, למה אני מציין את זה? כי זה דבר מאוד מעניין, יוצא שבפועל זה הצום היחיד שתואמים אותו יחד עם שבת, שגם בשבת מרגישים אפס צום. סתום שכל מי שיושב עכשיו פה הוא רוחני ולא מרגיש אם הוא צם או אוכל, אבל מי שעדיין מרגיש כשהוא צם ורעב, או שזוכר שיש כאלה שמרגישים את זה בבטן, אז בטח מבין מה אני אומר. אנחנו נרגיש את הצום בקבלת שבת, בשבת עד הקידוש. זה מזכיר לי את היסוד הגדול שכולנו יודעים, אתם יודעים שלגבי עשרה בטבת, יש דיון גדול בהלכה מרתק מאוד. אם יחול כל צום בשבת, 17 בתמוז יחול בשבת, מה נעשה? נתחיל אותו ביום ראשון. נכון? תשעה באב, החשוב שבצומות, חוץ מיום כיפור, שזה לא עניין של צום על חורבן. בסדר? שהוא שבת שבתון, הוא ודאי, הוא שבת. תשעה באב, עצמו, מה נעשה אם הוא יחול בשבת? נדחה אותו ליום ראשון, נכון? חוץ מתענית אסתר, שנקדים אותו ליום חמישי. בקיצור, המשותף לכולם, ברור ששבת דוחה, אין דיון. מאוד מעניין, רבי דוד אבו דרהם, מגדולי הפוסקים ואנשי ההלכה וחכמי ספרד, פוסק, וזה מובא בבית יוסף, רבי יוסף קארו מביא אותו בבית יוסף, שאילו היה חל עשרה בטבת בשבת, don't worry, בלוח שלנו זה לא חל, לכן טעימה מזה יש לנו השנה, אילו היה חל עשרה בטבת בשבת, אומר רבי דוד אבו דרהם, הוא דוחה שבת, רק עשרה בטבת. דבר מעניין מאוד. למה? כי כתוב בפסוק ביחזקאל בפרק כף דלת, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל על העניין של המצור, שמלך בבל נבוכדנצר עושה מצור על ירושלים, אז כתוב בפסוק המילים הבאות, ויהי דבר השם אליי פרק כף דלת בספר יחזקאל בפסוק הראשון ואילך, בחוד בשנה התשיעית בחודש העשירי, תבעת, בעשור י' לחודש לימור. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה, שימו לב פעמיים בעצם היום הזה. זה שם היום. אומר רבי דוד אבו דרהם, זה קיים רק ביום כיפור חוץ מבעשרה בטבת. ולכן, כיוון שזה צריך להיות בעצם היום הזה, עיצומו של יום, לכן זה דוחה שבת. לנו בלוח זה לא יוצא. אבל בזמן שקידשו על פי הראייה, זה ודאי כן יצא. כי בני המקדש לא יהיה עשרה בטבת. זה תיאורטי, כי בלוח אין. אבל בעזרת השם, צריך להבין את זה. ולכן אמרתי, השנה יש טעימה של זה. הבית יוסף אומר, אינני יודע מניין לו. הבנתי את הפסוק היפה, אבל איפה הוא תפס כזה רעיון עצום? זה אומץ להגיד דבר כזה. שעשרה בטבת דוחה שבת. יותר מתשעה באב, יותר מהכל. אז ההסבר הפשוט, שאולי פעם דיברנו עליו כבר, הוא שהשוני בין עשרה בטבת לכל הצומות, שעשרה בטבת זה נקודת הראשית, ההתחלה. לזה אפשר לא לשים לב. כל אחד שם לב כשהבית נשרף, כשבר, כשהחומות נבקעו. כששארית הפליטה עם גדליה בן אחיקם גולה מהארץ. אתה מרגיש. אבל שלוש שנים עוברים מאז שמלך בבל צר על ירושלים. החתם סופר אומר דבר מופלא מופלא, מופלא, רק בשבילו שווה להתכנס כולנו. אני פותח בו את הכל, וממילא תבינו לאן אני חוזר, ואז נגיע למה שרציתי. החתם סופר אומר רעיון פלאי. הוא שואל, בסדר, אבל מאיפה אבו דירה מביא את הרעיון? יפה מאוד, רעיונות יפים. אז הנקודה, שבת זה שבת? מה פירוש? כתוב שבת, אסור לו צום. רבית יוסף צודק, מניין לו? מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות רעיון כזה? אומר החתם סופר, יש תענית אחת שכן מתענים בשבת, חוץ מיום כיפור. יום כיפור זה גזרת הכתוב. יש תענית אחת שכן מתענים עם שבת חלה. אתם יודעים איזו? תענית חלום. נכון. אדם חלם חלום רע, והוא מוטרד, דואג מהעתיד. זה הנושא שלנו היום, דאגות. הוא מוטרד, הוא מאוד דואג. מותר לו להתענות תענית חלום. כתוב בהלכה שאחרי זה הוא צריך להתענות על זה שהוא התענה. במשך השבוע. אבל מותר לו להתענות תענית חלום. למה? כי ליבו דואב, הוא כולו בדאגות. בסדר? אז מה שבת? אז תענית חלום אפשר להתענות בשבת. אומר החתם סופר, זה דבר פלאי. קודם כל, אפשר להבין גם שיום כיפור זה אותו עניין. ברור זה גזירת הכתוב. אבל מה זה יום כיפור? יום מחילת עוונות. זה יום החתימה. זה דאגה מהעתיד. אדם דואג שיחתם לחיים טובים ולשלום, נכון? כלל ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו. הוא עוסק בדאגה מהעתיד. זה מתענים. אומר החתם סופר, תשעה באב, כל הצומות עוסקים במשהו שהיה בעבר. הבית חרב. נכון? בשנת כך וכך. מה שהיה בעבר, בוודאי משפיע עליי, אסור להתענות עליו בשבת, אסור להזכיר אותו בשבת. כתוב שלא מתפללים ולא מתענים על החולים בשבת, כי עוסקים בשבת, שבת דוחה הכל, שבת זה עליית העולמות. החז"ל אומרים שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. תשמעו גבלת עכשיו. אומר החתם סופר, אז בכל עשרה בטבת יושב הקודש ברוך הוא, בפמליה של מעלה בי דינו, והם עוסקים בשאלה, אז יבנה המקדש? השנה יבנה המקדש? או שהוא ימשיך להיחרב? אז יבנה או ימשיך להיחרב? זה לא עוסק בעבר, כי בעבר לא היה כלום. זה עוסק בעצם הדאגה מהעתיד. נזכה השנה שיבנה המקדש. זה דוחה שבת. שמעתם את החתם סופר? זה מופלא. להבין שבתפילה שלי אני יכול, ועכשיו נחשוב איך עוד שנייה. על זה אני רוצה לדבר היום. שבתפילה שלי אני יכול להסיר את דאגת העתיד, לא מכן יהיה לי משפט, לא יהיה לי משפט, מה יחליטו, כן נפלו, לא נפלו האופניים, אני אשיג, האוטו ילך, החולי, מה יהיה, השידוך. הדאגה האמיתית שיהיה מקדש, שכבר יהיה טעם לחיים האלה, שיהיה בית מקדש כבר. זה דוחה שבת. אני חושב שכשראיתי את החתם סופר הזה, חשבתי, אתם מבינים מה זה קבלת שבת? בקבלת שבת אנחנו עוסקים בירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה, קומיצי מתוך ההפיכה, מה זה כל קבלת שבת? מה זה לך דודי? זה הכל ירושלים. תוררי, תוררי, תנערי מהפר, הכל ירושלים. ימין ושמאל תפרוצי. זאת קבלת שבת שנגיד בצום עדיין. כי בשביל לדאוג על העתיד, זה דוחה שבת. את זה אתה יכול להפך, כי השבת זה נקודת השורש של כל העולם, לכן כל מה שהיה אף, אבל הדאגה לעתיד זה תלוי בתפילה שלך, בהתחברות שלך אל השורש, בהתבטלות שלך אל השורש, זה דוחה שבת. עד כאן חתם סופר. חשבתי לעצמי אגב שלפי החתם סופר אני מבין את הפרק הזה ביחזקאל, ועוד דקה אחת על עשרה בטבת. זה פרק מופלא, כי בהמשך הפרק ביחזקאל, בפרק כ"ד, מי שירצה יעיין בו, כדאי לעיין בו, זה פרק מדהים שעוסק בעשרה בטבת. בשלב מסוים פונה הקדוש ברוך הוא אל יחזקאל בנבואה שאין לה אח ורע. הוא מודיע לו, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. אתם עוד שנייה תראו שהכוונה הייתה, לא עלינו ולא עליכם, שאני הולך לקחת ממך את אשתך. במגפה. וזה הולך לקרות היום, הוא מתאר לו את היום. אבל זה חכו, ולא תספוד, ולא תבכה, ולא תבוד אמתך. אני אוסר עליך לספוד אותה, אוסר עליך לבכות, אוסר עליך לדמוע. תקשיבו, הענק דום. מיתים אבל לא תעשה. הענק דום מיתים אבל לא תעשה. אתה לא עושה מיתים אבל, אבל לא תעשה. אבל לא תעשה. פערך חבוש עליך. אתם יודעים מה זה פערך? תפילין. מה הדין שאבל? מה? ברגע, הוא לא יכול להניח תפילין. פערך חבוש עליך. ונעליך. תשים ברגליך. ולא תעתה על שפם. סדר את הזקן, ולחם אנשים לא תאכל, סעודות הבראה, סעודות אבלים. ואדבר אל העם בבוקר, בבוקר, אמרתי לעם על עשרה בטבת, ותמות אשתי בארץ. ואז בבוקר, כאשר צוויתי. כלומר, ערב עשרה בטבת זה קרה, ובעשרה בטבת בבוקר, תשמעו איזה נבואה זאת. ויאמרו אליי העם, לא תגיד לנו מה אלה לנו, כי אתה עושה, מה עובר עליך? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? יחזקאל הנביא, אשתו מתה לו עלינו במגפה, הוא לא מתאבל, הוא הולך עם תפילין, מה זה? ויאמר עליהם, דבר השם היה אליי לאמור. עכשיו תקשיבו, אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם, מחמד עיניכם ומחמל נפשכם, ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפולו, ועשיתם כאשר עשיתי, על שפם לא תעתו, ולחם אנשים לא תאכלו, ופעריכם על ראשיכם, ונעליכם ברגליכם, לא תספדו ולא תבכו, ונמקותם באבונותיכם, והיה יחזקאל לכם למופת, ככל אשר עשה תעשו. בבואה, שתבוא הנבואה הזאת, וידעתם כי אני השם. תגידו לי, מה זה הדבר הזה? מסביר מיד רשי, גם אתם לא תבכו ולא תספדו. מה לא תספדו? אנחנו בוכים על תשעה באב כבר 2,000 שנה. לא, לא תבכו ולא תספדו. אתם יודעים למה אומר רשי? אף אחד לא ירצה לשמוע אתכם. הם לא תעניינו אף אחד. הם פשוט לא מעניינים. נבואה נוראית, זה רק על עשרה בטבת, בעצם היום הזה, בעצם היום הזה, שם היום הזה. אני חושב שבעומק, בעומק, בעומק, הרעיון כאן הוא לשמוע את נבואת האבל הגדולה ביותר, ולהצליח לעצור את הבכי, אל תעצבו, לא רק, כמו שהסברנו, כי לא ירצו לשמוע אתכם בוכים, אלא כי אני אלמד אתכם, אומר יחזקאל הנביא, את מה שלימד אותי הקודש ברוך הוא, איך מתמודדים עם חורבן שיהיה הגדול ביותר שיש, עם הדאגה מהעתיד. חורבן בית ראשון. אתם מבינים? אנשים לא מבינים לאן הם קמים מחר בבוקר, מה הולך להיות? מה יהיה מחר בבוקר? איזה עולם יהיה? אין כלום, מחמד עיניכם, מחמל נפשכם, גאון עוזכם. תלמדו ממני, מהאישה של יחזקאל. אנחנו האישה של הקודש ברוך הוא. אנחנו כנסת ישראל, אחד עודי לקראת קלה. חשבתי על הפרק הזה, כשחשבתי על קבלת שבת של עשרה בטבת. הקלה, הדוד. זה גוואלד, אני רוצה להתחיל את הכל. נסכם עד עכשיו, מה אמרנו? שיוסף הצדיק מנסה ללמד אותנו איך, מה? אל תעצבו. אם יש לכם תוכניות, אולי אפשר לשפר את העתיד, ככה משהו לא יסתמנו, אנחנו נטפל בעניינים. התחת אלוקים אני, לקודש ברוך הוא יש את הדברים שלו, אל תעצבו, אבל איך? אז עסקנו בעשרה בטבת ובחידוש הגוואלדיגר של חתם סופר, שאומר לנו, לדרשות חתם סופר, בזין אדר זה מופיע למי שמחפש, בחידוש הגדול של החתם סופר, שאומר לנו שהסיבה שלא צמים בעשרה בטבת אם יחול בשבת, היא כי זה עוסק בעתיד כמו תענית חלום וכמו יום כיפור. אמרתי לכם שאני רוצה לעסוק בשלושה נושאים, אבל לעסוק רק בנושא הזה, איך לא דואגים. הנושא השלישי שתופס אותי, זה מה לעשות, ברוך השם, לא יוצא מחנוכה. אני עוד בחנוכה. הרמב״ם עוסק בדיני הלל בחנוכה. אני ביקשתי מאמנואל לפני השיעור, נכון שיש לי עכשיו מחשב גדול, יפה, חדש, אני לאט לאט אלמד איך עושים שייר סקרין, נכון, אמנואל? שייר סקרין, ככה? לאט לאט, את המילים אני יודע. אבל בינתיים אמנואל, בסדר? ביקשתי מאמנואל שיעשה את זה, כי הוא יודע לעשות את זה. ואני רוצה לראות איתכם פסקה ברמב״ם, שקשורה לא למה שדיברנו בכלל. מסכים לשים אותה רגע, אמנואל? נלמד אותה ביחד, אני כבר אגיד לכם במה היא עוסקת. נראה גם את הרמב״ם בצד, ונמשיך ככה לדבר, ונראה את עצמנו, ונראה את הרמב״ם תוך כדי. הרמב״ם הזה עוסק בהלל, והתימנים שבינינו בוודאי ככה ישמחו מאוד, למרות שגם עליהם אני הולך קצת ככה לתת מוסר פה עם הרמב״ם, לא אני, אני. עוד שנייה, הרמב״ם הולך. קודם כל דבר מרתק הוא, שדיני הלל בחגים, דיני הלל בחגים, למי שיחפש אותם ברמב״ם בספר זמנים, הוא ימצא אותם בהלכות חנוכה. כל הלכות חנוכה סך הכל מקבלים שני פרקים ברמב״ם, נכון? למי שמכיר שם, שני פרקים כולו. ובתוך ההלל שחנוכה מקבל, בתוך שני הפרקים האלה שחנוכה מקבל, תופס ההלל פרק אחד שלם, אבל הוא לא עוסק בחנוכה בהלל. הוא מזכיר שבימי בית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, אז קבעו את הימים בהלל והודעה. ואז הוא עוסק בכל דיני ההלל, והוא אומר שיש 18 ימים בשנה שגומרים את ההלל. בסדר? שיש ראשי חודשים שבהם לא גומרים את ההלל. לא ניכנס עכשיו למברכים, לא מברכים. דעתו היא שלא כמו אשכנזים, שלא מברכים. לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת. ואז הוא אומר איך קוראים את ההלל. נו, אז איך קוראים את ההלל? קוראים את ההלל, נכון? הללויה, הללו עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים, נכון? תשמעו מה אומר הרמב״ם, אם בינינו יושב איזה תימני טוב, הוא בטח נזכר בליל הסדר. ומה שאנחנו הולכים לקרוא ברמב״ם עכשיו. קדימה, מנהג, אתם רואים את הפסקה, פרק ג' הלכה י' ב'. מנהג, רוצה לקרוא את זה מבפנים, יותר קל לי, בבקשה. מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה. או, יישר כוח. אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל, בסדר? מברך. מתחיל ואומר הללויה. וכל העם עונים הללויה. וחוזר ואומר, תשמעו טוב, הללו את שם השם וכל העם עונים הללויה. ככה עושים אצלכם? לא. וחוזר ואומר, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. הללו את שם השם וכל העם עונים הללויה. וחוזר ואומר, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם וכל העם עונים הללו כה. וכן על כל דבר. עד שנמצאו עונים בכל ההלל. הללו כה 123 פעמים. סימן להם שנותיו של אהרון. שמעתם את הרמב״ם? מקורו בדברי חז"ל. נכון שאנחנו לא מכירים את המנהג הזה. אבי, בן, לא מכיר, נכון? יופי. סימן להם שנותיו של אהרון, 123 פעם, וכך נאמר ההלל, כששאלתי חבר'ה תימנים, אמרו לי, יש את זה רק בליל הסדר בפועל, ואמר לי מישהו בחיוך, אתה מוזמן אלינו כל ערב, ליל הסדר לא ממליץ לך, סיוט. זה לוקח את כל הסדר. כי גם הם אומרים, כמו שצריך, הללו, ככה כל אחד ואחד, כל 123 פעם. מה הרעיון הזה? ומה הרעיון של אהרון הכהן? ומנתי הרמב״ם מתחיל לתת סימנים, מה זה בעל הטורים, זה גימטריות? מה פשט? אבל חכו, הוא לא גומר. וכן כשהקורא מגיע לראש כל פרק ופרק, הם חוזרים ואומרים מה שאמר, רק ראשי פרקים. כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים, כל העם חוזרים ואומרים בצאת ישראל ממצרים. גם מזה אנחנו לא נוהגים. בסדר? הלאה. הקורא אומר, אנא השם, הושיע נא וכו', ועכשיו שימו לב לשלוש השורות האחרונות. אתם רואים? זהו המנהג הראשון. הוא פתח את הכל, רואים את השורה הראשונה, הראשונה למעלה? מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים, כך היה. אני חוזר לשורות האחרונות. זהו המנהג הראשון. עכשיו, ובו ראוי לילך. אבל בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית העם, ואין אחד מהם דומה לאחד. מעניין מאוד, אה? זהו המנהג הראשון. זה כל כך מעניין, שבמשפט אחד אני רק אגיד לכם, מאחד מגדולי גדולי חכמי תימן, זהו, אפשר, אמנואל, מספיק, אפשר לחזור ל... זהו, תודה. אחד מגדולי תימן, המהריץ, רבי יוסף צוברי, זכר צדיק לברכה, דן בזה שבני תימן עצמם כבר לא נוהגים כך. וחכמי תימן עוסקים בלמה. והם אומרים דוגרי שהסיבה שלא עושים את זה כי זה ארוך מאוד וזה הביא לכל מיני דברים שאנשים יצאו ולא היו. תחשבו אגב שכל ראש חודש דבר כזה קורה. וכל חול המועד, וכל חג, וכל חנוכה. זה ארוך. והוא מתחנן לחזור למנהג הזה, אני קורא לכם כמה שורות ממנו, מיד תבינו למה אני עוסק בזה, והוא אומר, הוא מתחנן, והוא אומר, בואו אחי ורעי, נרוממה שמו יחדיו יחד כל איש ישראל חברים, והקדוש ברוך הוא התקלס מנן ומניחו, ישראל אשר בך את פער, הוא בוכה על זה שזה לא קיים, הוא אומר, ואל תהי בסוד נמהרי לב, הממהרים בהשלמת קריאתו, אין זמן, בלתי ענות הללויה, ושכינה מה אומרת? אם הם אני, השכינה אומרת, אם אני אמא, כך נקראת השכינה בספרות הקבלה, אם אם אני אהיה כבודי, אם אב אני אהיה כבודי, פסוק, ואם גברת אני, אם אני המלכה, פטרוניטה, אהיה מוראי, הגמול הזה קיוויתי, די לי בשאר ימות השנה שאני שוכבת כדורנית ושחורה. תשמעו מילים של המעריץ, איזה גאונות. ונתה אשר הגיע את דודים, נשיקים דאבא, מנעו הטוב ממני, לא זאת דרך בן יכבד אב האם. ומפני קצת ההמוניים אשר השליחו הוד ותפארת רינת ההלל אחרי גבעם, ויפנו עורף לצאת החוצה. איזה ביטויים מדהימים. טוב, כמובן אנחנו נוהגים כמנהגי אבותינו, ובפועל כמעט כולם ככה נוהגים. ואני רק מעלה להעביר את הסוגיה הזאת, ומיד תבינו למה התחלתי בה, כדי לחזור בכלל לשני דברים אחרים. זוכרים במה פתחנו? הנושא שלנו אחד היום, איך לא דואגים? איך מצליחים במה שיוסף הצדיק אומר לנו, אל תעצבו? איך בעשרה בטבת בשבת שמים, כי מאמינים שאני יכול את הכל, את הכל להפוך ולתקן, ובשבת בדאגה מהעתיד כן צמים, כמו בתענית חלום, כי אני יכול לתקן את מה שחלמתי. איך מגיעים לזה? תשמעו, זה פלא פלאות. האשכנזים אומרים הללוקה, אבל כיוון שאנחנו בשיעור ולא נבין אחרת אחד את השני, אני אשתמש במילה כמות שהיא. נדמה לי שזה אחד המילים שמשתמשים בהם כל הגויים, הנוצרים, כולם, נכון? הללויה, הללויה, נכון? בכל, נכון? בכל שיר, בכל שפה, נכון? חשבתם פעם על ההלל? אני יודע שיש לנו מעט זמן, אני לא יודע לנו כמה שעות היינו לומדים את ההלל ביחד. חשבתם פעם על ההלל? למה אומרים הלל? אז מה התשובה הקלאסית? שמחה, אז אומרים הלל, נכון? שמחה. נכון? בימי שמחה אומרים הלל. אני לא רוצה לשבור לאף אחד את ה... אם הייתי צריך לבחור פרקים בהלל לא שמחים, הייתי בוחר את ההלל. אם הייתי צריך מכל תהילים לבחור פרקים ממש לא שמחים, אבל ממש כמו שאומרים הילדים, הייתי לוקח את פרקי ההלל. תגידו לי, מה שמח? יסורי סרני יא ולמוות לא נתנני, מה שמח? על מה אתם מדברים בכלל? איזה שמח, המשפילי לראות. על מה אתם מדברים? מה שמח? אתם זוכרים את הפסוקים? עפפוני חבלי מוות, מצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצאה. פעם שאלתי את השאלה הזו ילדים, אז הם אמרו לכן את אהבתי לא שרים. צודקים. באמת, איך תשאיר את זה? ענה השם מלטה נפשי, אלוהינו מרחם, זה לתשעה באב טוב. מי אמר לכם שזה בכלל שמח? אבל כתוב שזה שמחה. רגע, רגע, חכו. השארתי באוויר את השאלה שצריך לעסוק בשעות, אבל היא פלא פלאות. לא מצא הרמב״ם בכל ספר זמנים, הלכות חנוכה, הפרק שראינו מקודם בצילום, הוא הפרק לפני האחרון של ספר זמנים, אחד הארוכים בכל ספרי הרמב״ם. עד סוף הלכות חנוכה, שעבר הרמב״ם את פסח ואת ראש השנה ואת ראש השנה, הכל, לא מצא הרמב״ם פרק לעסוק בו באיך גומרים הלל ואיפה כופלים ולמה, כמו, חוץ מחנוכה. איך אני צריך למצוא את זה? הרי הרמב״ם הוא אבי אבות הסדר, איך צריך לדעת שזה יהיה בחנוכה? אתם זוכרים שכתוב על חנוכה שכבאום בהלל והודעה? אז אני רוצה להגיד לכם שאני יודעתי, הרמב״ם מבין שבחנוכה קבעו את רעיון ההלל, מהו ההלל. ומזה זה בא לכל. יש סיפור מעניין מאוד. הגמרא בתענית מספרת בדף כ"ח, רב איקלה לבבל. רב הגיע לבית כנסת אחד בבבל, וראה שהיהודים בראש חודש אומרים הלל. זה הבסיס לדיון בין האשכנזים לספרדים, עם ברכה בלי ברכה. עוד שנייה. הוא הגיע וראה שיהודים אומרים הלל. באי להפסוקינו, רצה להפסיק אותם. מה זה הדבר הזה? מאיפה הביאו הלל בראש חודש? כיוון שאמרו לו זה מנהג אבותיהם בידיהם, אמר טוב, נו. למה הם החליטו להגיד על אל בראש חודש? למה הוא רצה להפסיק? אם העניין הוא שמחה, נו אז זה שמח, אז מה מפריע לך שאומרים? אגב, על המשפט הזה כולם אומרים, נכון, ולכן זה רק מנהג בראש חודש. נכון? מנהג אבותיהם, מנהג. לעומת הפעמים האחרות שזה מצווה מדברי חכמים, הלל זה מדברי חכמים. התורה לא כתוב להגיד הלל. שזה מצווה מדברי חכמים, אז כיוון זה רק מנהג, על מנהג, אומר הרמב״ם והשולחן ערוך, לא מברכים. על מנהג לא מברכים. כמו למשל, בהושן הרבה, חביתת ערבה. זה מנהג, נכון? חובטים בערבה. לא מברכים. אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לחבוט בערבה. אומרים, כל מבשר, אומרים פיוטים, אומרים הושענות, נכון? אבל לא מברכים. אז אומר הרמב״ם גם כן, בעלה לא מברכים, זה מנהג. לא משנה עכשיו למה קבעו שכן מברכים, זה לא חשוב. זה החצי הלל והלל, לא ניכנס לסוגיה. אבל מה הדיון? כל כך חמור ראה את זה רע ואמר, מה פתאום? ואחרי זה הוא הבין שזה מנהג, אז למה מנהג אבותיהם? מה זה הלל בכלל? למה לקחו את הפסוקים האלה המדהימים? הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו עם ה... למוות לא נתנני. אני מבין שאדם ניצל ממוות, אבל זה פרקי השמחה, ומאיזה מוות, על מה מדובר? הרמב״ם שלא הבנו בתוך אותו פרק, מי שירצה יסתכל אחרי זה בפרק ג' בהלכות חנוכה, אומר שבראש השנה וביום הכיפורים לא אומרים הלל. למה? כי הם ימי יראה ופחד. אז תמיד הבנתי, מה אמרתי לכם, הלל זה שמחה. ומה זה הללויה? שזה הופך להיות עיקר ההלל, הבנתם? כלומר, מה זה ההלל? הללויה. אני רוצה להזכיר לכם את הפסוק הזה של הללויה. נכון שאנחנו אומרים כל יום אשרי יושבי ביתך, נכון? נכון? איך נגמר פרק של אשרי יושבי ביתך של תהילה לדוד? נכון? ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם הללויה, נכון? לא. הוא נגמר, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. מי שאומר תהילים כרצף, הרבה פעמים מתבלבל שם, והוא ממשיך ואנחנו. ואנחנו נברך יא זה מההלל. למה זה מופיע שם? מה זה הללויה? תשמעו רבותיי, זה דבר שהוא גוואלד, גוואלד, גוואלד. אתם יודעים מה זה ההלל? ההלל זה שמחה. זה שמחה שבאה מההבנה הכי עמוקה בעולם, שקשורה לשם יוד ה. יוד קי. יש פסוק שאומר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. ומתורתך, נו, תלמדנו. נכון? זה אותו משורר, אותו דוד המלך, שמלמד אותנו כל הזמן, הללו, יה. תשמעו את ההבדל. בין התורה הקדושה שלנו לכל התרגומים החמודים של הללויה ועוד כל מיני שירים. התניה מסביר את הפסוק אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו בפרק כ"ו בתניה, כשהוא עוסק בשאלה שאנחנו עוסקים בה היום. איך שמחים גם כשדואגים? אז אומר התניא כך, מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה וכולי, ואז אומר את המינים הבאות. כי גם זו, האירועים הרעים לטובה, זה כל המכירים. רק, אני מוסיף מילים בתוך כדי שנבין את ההקשר, שהטובה הזאת בתוך הרעה אינה נגלית ונראית. לעיני בשר. כי הטובה הזאת היא כל כך גבוהה, תקשיבו, זה לא יאמן, כי היא, כלומר, הטוב שגלום באירועים הרעים האלה, הטוב הזה הוא מאלמה דאית קסיה. תשמעו מה אמר יוסף לאחיו. אגב, אתם זוכרים איך קורא דוד המשורר ליוסף בצאתו על ארץ מצרים? יהוסף. מה הוא הוסיף לו? היי. ועכשיו הוא יוד קי וו. בלי ההיא האחרונה, נכון? נכון? יהודה עם ההיא האחרונה. תשמעו, זה לא יאמן עכשיו. כי היא הטובה שגלומה שם, הטוב הצפון בתוך הרע הזה, הגלוי, מעולם כל כך רוחני, מאלמה דאית קסיה, שלמעלה מאלמה דאית גליה. יש עולם רוחני שאפשר איכשהו להבין אותו, גלוי. אבל יש עולם רוחני שממנו באה השפעה רוחנית שאני לא יכול לראות אותה. העולם הזה נקרא יוד והי, והעולם הגלוי נקרא וו הי. ולא ניכנס לזה. שם יוד קי וו קי זה יוד והי, זה המוחין, זה האיתקסיה, זה חוכמה ובינה. וו זו ההשפעה הנה, והי זה הגילוי, המלכות פה. שהוא העולם הגלוי וו הי, משם הוויה ברוך הוא. ואלמא דאיתקסיה הוא יוד והי. וזה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו, נו, יא. ומתורתך תלמדנו. תחזיקו טוב. הייסורים באים מאלמא דאיתקסיה. תחת אלוהים אני. ומפני שהם באים מעולם נסתר ועליון יותר יותר יותר, האדם לא מסוגל בעיני בשר שלו לראות את הטוב. לא יכול. זה הניסיון שלנו. זה הניסיון שלנו. אבל בעומק, כשאנחנו אומרים לטובה, אנחנו לא מתכוונים גם כן לטובה, אין דבר. אלא אנחנו מתכוונים להגיד זו, גם זו, זה לטובה עמוקה, עליונה. ולכן אמרו רבותינו זה על השמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אני מקצר מאוד בזה, מי שירצה יראה שם בפרק הוו בתניא, על השמחה שיכול האדם לשמוח, גם כשהוא כל כולו בעצבות ובדאגות מהעתיד. ואי ואהוביי, תשמעו, זה לא יאמן. ההלל הוא פרקי השמחה הבאים מהביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. אני יכול לשמוח בהמון דברים, אבל מתי מגיעה השמחה המוחלטת, השמחה באמת באמת? השמחה באמת מגיעה בהללו, יא. אם מה שאני מהלל, אני מהלל כי עדיין יש לי בו השגה, עדיין יש לי בו הבנה, ווהי, זה עוד לא הלל. אתם יודעים למה אומרים הלל בראש חודש? ורב איקלה לבבל, רב בא מארץ ישראל, והוא ראה שבבבל אומרים הלל בראש חודש. אתם יודעים מה זה ראש חודש? ראש חודש זה הרגע המולד שבו הלבנה מתכסה לגמרי. אתם יודעים למה היא מתכסה מעינינו? א' ב' של כל ילד באסטרונומיה, אתם יודעים למה היא מתכסה מעינינו? כי אנחנו גורמים שמתי היא נראית לנו? היא נראית לנו כשהיא לא מול השמש. כשהשמש מסתירה אותה, לנו יש חושך, נכון? כשהשמש לא מסתירה אותה, לנו יש אור. אתם שומעים מה אנחנו אומרים? זאת אומרת, כשלנו יש ירח מלא וזה יפה, זה נהדר, בתתוו כזה, ליל ירח, יוצאים לאור ירח, לטיול רומנטי לאור ירח, זה בדיוק בשנייה שהירח הולך להתחיל להתמעט. אתם יודעים מה עושה עם ישראל בראש חודש? הוא אומר ללבנה, נכון שלי יש עכשיו חושך. אבל זה מפני שאת עכשיו מופנית אל השמש, התקע נכנס אל השקע, לכן אני לא רואה אותך. אבל אני אומר על אל, כי אפפוני חבלי מוות, מצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא. ענה השם, איפה אתה? ענה בהי. ורק אז מתגלה שאני עבדך. אני עבדך בין עמתך. אני חשבתי הרבה פעמים לעצמי שאת ההלל פשוט דוד המלך מתאר את יוסף הצדיק מדבר. מי עוד יכל להגיד אפפוני חבלי מוות, מצרי שאול מצאוני, יסור ישרני יא ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבו ום עודה. יא. הודו להשם כי טוב. י' קי וו קי, כי לעולם חסדו, חסדו נעלם, ולכן המבחן שלנו הוא להגיד הללויה. כמה פעמים רמב״ם, גבל, תשמעו כמה פעמים אומר הרמב״ם להגיד את זה, נו, נהיה תימנים שנייה אחת, 123, כמניין שנותיו של אהרון. חבר'ה, אתם יודעים מי המודל השמחה בעולם? אהרון. אתם יודעים איפה אני יודע את זה? המפגש הראשון של אהרון איתנו, ושלנו עם אהרון, משה רבנו דואג איך יגיב אהרון. הרי הוא האח הקטן. ורעך ושמח בליבו. לא מילים גבוהות. ביטול לאח שלי. ביטול כי אני מבין שהקודש ברוך הוא מנהל את הכל, אז ממילא יש מקום גם לי וגם לו. אל תעצבו. אתם יודעים למה? כי האלוקים שלך אני. התחת אלוהים מה אני? מה אני צריך לעשות? אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם. אתם עושים חשבונות, לא יסתמנו, נצמצם נזקים. אז אתם מבינים את הביטול המוחלט הזה לקודש ברוך הוא? אתם מבינים שכל הדאגות מהעתיד צריכות בעשרה בטבת להתעל, להתמקד למקום אחד. בתפילות שלי אני יכול להכריע בדיון שעכשיו דנים בפמליה של מעלה, שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו עכשיו. שבשנה הזאת בית המקדש נבנה, הדאגה שלי מהעתיד היא זו שמביאה לכוח שלי להתבטל אליו. ואז אני אומר הלל. זה הלל. לכן עיקרו של ההלל הוא בחנוכה. מה קרה אז? מצאנו פח שמן שמונח בחותמו של כהן גדול, וגילינו איך היה שר רב שלמה לקרלבך. יהודי הוא לא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. לא כל יהודי קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. ואני אומר זה קודש קודשים, זה אהרון הכהן הגדול. לכן את הפרק שמתחיל בחשמונאים הכהנים הגדולים של חנוכה, שם בחר הרמב״ם לדבר על ההלל, כי ההלל זה אהרון, זה פלא פלאות. איך בחר המעריץ? אם אם אני אהיה כבודי, אם גבירה אני אהיה מוראי. אנחנו ממהרים, אין לנו זמן להללו יוד קיי. אבל זאת כל העבודה שלנו בחיים. גם רב גדול האמוראים התקפל לפני המנהג המופלא הזה. הוא הסתכל ואמר, מה הם אומרים הלל בראש חודש? ואז אמרו לו, מנהג אבותיהם בידיהם. חשבתי לעצמי, מאיפה יש להם כוח להגיד הלל בראש חודש? מאבותיהם, מאברהם, יצחק ויעקב. אתה בא מארץ ישראל, אה? הם בבבל, בגלות. הם אומרים הלל בראש חודש. כן לברך, לא לברך. הם אומרים הלל, הם אומרים הללויה. כשמתחילים להגיד פסוקי בזמרה, כשמתחילים תפילת מנחה, כשמתחילים ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, מקדימים לזה את הפסוק ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. זה לא בפרק. זה בהלל. אתם יודעים איפה בהלל? במה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי. כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. עשרה בטבת יכול לחול בשבת. כי מה זאת שבת? שבת זה הכוח שנותנים ליהודי לא להיות פה בעולם. ועשית כל מלאכתך, הכל עשוי. אתה בכלל משם, אתה יהודי של שבת. יהודי של שבס. עשרה בטבת זה כוח שכשהוא מגיע בשבת, הוא בעצם שבת של השבת. הוא הכוח להבין עכשיו הקודש ברוך הוא יושב ודן השנה. ימשיך החורבן? הרי כל מי שלא נבנה, כאילו נחרב בימיו, השנה יחרב חלילה, עוד יום יחרב, עוד יום יחרב, עוד יום יחרב, או השנה ייבנה. כשאתם מבינים שאתם, כך אומר יוסף לאחים שלו, לנו, שאתם יכולים לשנות את הכל כשאתם בתהילים ליוד, כי... מי לומדים את זה מהארון? חשבתם פעם מי זה אהרון הכהן? הוא נשיא כל הלוויים, נכון? הוא האבא של כל שבט לוי. מגיע יהודי ומביא קורבן. לא תמיד הוא מביא את הקורבן בגלל שהוא רוצה להודות על המוסטנג שהוא קנה ועל הבית שהוא בנה. הוא מביא קורבן של מצורע ושל חטאת, נכון? והשם. וללוויים יש תפקיד. לשיר. לשיר, לשיר על כל קורבן, לשיר לו ניגון, לשיר. הללויה, 123 פעם, כמניין שנותיו של אהרון. חז"ל אומרים שעל ורעך ושמח בליבו של אהרון, הוא זכה לאורים ותומים. אתם יודעים מה זה האורים והתומים? זה הכוח לכוון ליוד קי. זה הכוח לכוון ללמעלה. זה נראה לנו מוזר. מה זה אוקוס פוקוס, חס ושלום? זה הכוח הפנימי. אולי לא כל יהודי הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. זה פלא פלאות. באושפיזים. באושפיזים. זוכרים את האושפיזים? אז מה אהרון? איזה ספירה זה אהרון? הוד, נכון? הוד? הוד. היופי, נכון? ההוד מבטא את הביטול, את ההשתחוויה. הוד. הוד. וכשלא עלינו, לא עלינו, ההוד לא מופיע. אתם מכירים את הפסוק הזה? נהפך עליי, מי מכיר את הפסוק? נהפך עליי, נו, הודי למשחית. נהפך עליי, הודי למשחית. כך מתואר החורבן. קחו את האותיות הוד. כתבתם הוד? כן? תהפכו את הוד. דווה. על זה היה דווה ליבנו. תהפכו את האותיות הוד, והדבה במידתה. אתם יודעים מה התפקיד של אהרון? להוציא אותי מהדבה, להוציא אותי מהטומאה, נהפך על היהודי ונהיה דבה, למשחית. תהפכו את האותיות משחית, ותקבלו שמחתי. כשדואגים מהעתיד, צריך להיכנס אל יוסף הצדיק. ובשבת הזאת, פרשת ויגש אליו יהודה, הפרשה של אל תעצבו, שחלה בעשרה בטבת, שחל ערב שבת, וקבלת שבת עוד נותנת את הטעם. זה הטעם להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל על אשתו, ולא עצמו על הרעיה שלו, על כנסת ישראל. אל תעצבו. הללויה. עשרה בטבת, ויגש, שלהי חנוכה, שנזכה לתרגם את זה לחיים בעזרת השם, ונזכה להגיע כבר לשבת הזאת, עשרה בטבת, ולשמוע איך הקדוש ברוך הוא הפך כבר את הכל, ואיך נראה, איך כל התייסרנו יה, יתפך ונתפוס איך כל הרעה, מגלמת בתוכה טוב כזה גדול, שהיה באלמא דאיטקסיא, ואנחנו בעפפוני חבלי מוות, בעבודה שעבדנו פה, בהתמודדויות היומיומיות שלנו, בגלויות של כל אחד ואחד עם עצמו ועם עצמה ושל כולנו ביחד. הבאנו את הכל ל-123 פעם. הללויה. שנזכה לישועות ונחמות ולבשורות טובות עלינו ועל כל ישראל במהרה.